יום טוב. אנחנו נמצאים בפרשת נוח. על ההתחלה אנחנו שואלים את עצמנו מספר שאלות.
מה השאלות שאנחנו שואלים את עצמנו? כתוב, אלה תולדות נוח. נוח, איש צדיק תמים, היה בדורותיו, את האלוקים יתהלך נוח. אז יש לנו כאן נוח שלוש פעמים. אלה תולדות נוח. נוח, איש צדיק תמים, היה בדורותיו, את האלוקים יתהלך נוח. בשביל מה? מספיק שאני אגיד, אלה תולדות נוח, איש צדיק תמים, היה בדורותיו, את האלוקים יתהלך. וחשוב להבין את הדברים האלה. עוד נקודה אנחנו רואים, נוח מופיע בהתחלה, נוח איש צדיק תמים. לאחר מכן, אותך ראיתי צדיק לפניי, ולאחר שיוצא מן התיבה, נוח איש האדמה. דיברנו על זה כבר בעבר גם. אז השלב, שם פשוט להבין, בסופו של דבר, הכל זה לימוד אחד גדול. אנחנו צריכים לדעת וללמוד מה בעצם התורה רוצה ללמד אותנו. התורה רוצה ללמד אותנו שישנם כאן, קודם כל שיש לבן אדם שלבים בחיים. עכשיו זה מאוד מעניין שיש כאן התייחסות של שלוש, אבל זה לא נגרע כרגע. עכשיו נוח איש צדיק תמים, לכאורה מה אתם אומרים? מה יותר חשוב? נוח איש צדיק תמים או נוח איש צדיק לבד? איש צדיק תמים נשמע יותר הגיוני, ואכן אחת הדעות אומרת באמת שהייתה כאן התדרדרות. זאת אומרת זה היה נוח איש צדיק תמים בהתחלה, לאחר מכן נוח הוא איש צדיק בלי תמים, ולאחר מכן הוא כבר נהפך לנוח איש האדמה. כבר נהפך למשל לגמרי מחובר לחלק הגשמי יותר מאשר לחלק הרוחני. זו דעה אחת. הרב זלמן סורוצקין בא ואומר, אדרבה, להפך, יש כאן בעצם שלבים. הרי אנחנו באים וטוענים, נוח הוא בעצם היה אחד שסגר את עצמו, לעומת אברהם אבינו, שהוא בעצם הלך והשפיע גם על האחרים. אז מה בעצם הרעיון כאן? יש סוג של צדיק שדואג לעצמו, ויש צדיק שדואג גם לאחרים. מה נשמע יותר חשוב?
דואג לאחרים.
דואג לאחרים. גם כאן ישנם, חשוב להבין שישנם תובנות שהן לכאן ולכאן. ולכן אולי יותר מכל, אולי נוח מסמל באמת את אותו אחד שהתנהג במצבים מסוימים דווקא נכון. כי הקטע של נוח הוא גודל בדור מושחת לחלוטין. שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא כבר בפרשת בראשית, אומר, אני רוצה וינחם השם, והוא כותב כך, הוא רוצה לה בעצם נשבר לו, כן, והוא רוצה לה בעצם
להתחיל מההתחלה,
או קודם כל בעצם להרוס את העולם, כמו שהוא, כמו שכתוב לנו כאן, תכף נראה. וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות ליבו רק כל היום, וינחם השם כי עשה את האדם בארץ, ויצב על ליבו ואומר השם, אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתי. ונוח מצא חן בעיני השם. וכאן חשוב לדעת ולהבין שנוח עשה איזשהו משהו שבזכות זה הוא ניצל. זה לא היה שהוא היה צדיק. כי אם זה היה רק היה שהיה צדיק, לא היה כתוב ונוח מצא חן בעיני השם. אז היה כתוב לנו רק נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, ומזה אנחנו לומדים את הכל. אז אנחנו כאן כבר רואים מספר נקודות מאוד מעניינות. קודם כל, הקדוש ברוך הוא מחליט להשמיד את העולם, והוא לא בגלל כרגע הקנה מידה הוא לא כי אסורה, אלא הקנה מידה, ניחמתי. אני לא התחרטתי כאילו, ואז בעת הוא משמיד את הכל. כי אין כאן עניין של צדיק או רשע.
הוא השמיד בגלל שכל העם היה טוב ובואו וזורם.
כן, אבל הקנה מידה, אז למה להרוג תינוקות?
מה?
למה להרוג תינוקות?
כי זה דורות של צאצאים של אנשים שעשו
אותו. אבות אכלו בוסר שיני בנים תיקנה? מה, הקדוש ברוך הוא מעניין שגבל בגלל האבא?
התינוק גדל על הדבר הזה.
אתה מדבר על תינוק, עכשיו לא הולד התינוק. הוא עוד לא יודע כלום. למה להרוג אותו? זה סוגיה שלמה, זה סוגיה... לא, זה סוגיה שלמה, כי מבחינת... מבחינת החוק, מבחינת החוק שהקדוש ברוך הוא קבע, אתה מעניש מישהו אשם, מי שיכול לעמוד בדין. מי שלא יכול לעמוד בדין, אתה לא יכול להעניש אותו. זה החוק שהקדוש ברוך הוא קבע. אז זאת אומרת, עכשיו, אם הסיבה הייתה, לא, עכשיו, זה חשוב להבין את הנקודה.
אולי זה נקבע רק אחרי, לא לפני.
כן, לא, אבל הנקודה היא כזאת, אנחנו צריכים להבין איך באמת ייתכן שגם הבהמות וגם החיות וגם... למה הקדוש ברוך הוא השמיד את הכל? מה הבהמה יודעת? מה הבהמה עושה? עוד פעם, חשוב להבין את הדברים. עכשיו, למה? כי אם אנחנו רוצים לבוא ולהגיד שנוח הוא ניצל רק בזכות שהוא היה צדיק, אז למה ניצלו הבנים שלו? זאת אומרת, לכן חשוב להבין מה הייתה כאן הנקודה שנוח ניצל.
למה ניצלו הבנים שלו?
כי נוח מצא חן בעיני השם. למה הוא מצא חן בעיני השם? אנחנו אומרים על נוח שסגר את עצמו והכל, אבל נוח הצליח בדבר אחד. הוא הצליח להעביר את המסר לילדים. ולכן, בזכות התולדות שלו, אלה תולדות נוח. מה עם התולדות? אז אומרים, המעשים הטובים שהוא עושה, אבל לאחר מכן כתוב, הילד נוח שלושה בנים. זאת אומרת שהתולדות שלו זה השלושה בנים. למה? כי כבר כתוב לנו בראשית שנולדו לו שלושה בנים. זאת אומרת, כאן באים לדבר על התולדות, או בוא נגיד, זה ההמשך של נוח מצא חן בעיני השם. אז מה הוא מצא חן בעיני השם? אם אנחנו נמשיך את הסיפור, נוח איש צדיק תמים ידעת, תעונגים את הנך נוח, אלה תולדות נוח. מה התולדות שלו? ממשיך בהמשך, והיולד נוח שלושה בנים. אז נכון שלא כולם היו מושלמים, אבל הוא כנראה באיזשהו מקום בכל אופן הצליח להעביר להם את המסר ולשמור עליהם מהשחיתות של העולם מסביב, ובזכות העברת המסר, כי בסופו של דבר שם הוא בעצם הסבא רבא של אברהם, הוא בעצם ממנו אנחנו כולנו בן, ושם היה צדיק, ונוח היה צדיק, אבל הצדיקות לא הספיקה, הוא היה צריך את הקטע הזה של להעביר את המסר. ולכן, עכשיו בואו נראה מה קורה כאן. אם אני נמצא בסביבה מושחתת, אם אני אפתח את עצמי לסביבה, מה יקרה?
כולם
יחקו
אותך.
או? ישנו סיפור.
או אלך מונק דרך.
סיפרתי לכם סיפור פעם, חביב. אחד היה לו שעון.
ובשאני אומר, או שכולם יצטרפו אליך, או שאלך מונק דרך.
זוכרים פעם סיפרתי לכם שיעור על הקפקרי אחד, שאשתו קנתה לו שעון מאוד יקר. בוא נגיד רולקס. ויום אחד, הפרה דרכה על השעון. נפל השעון, הפרה דרכה על השעון. הפסיק לעבוד. אז הוא נוסע לעיר הגדולה לתקן את השעון. אז בדרך, תחנה מרכזית, הוא יוצא, רואה איזה שען כזה בתוך בודקו, אומר לו, תשמע, זה השעון, אתה יכול לתקן אותו? הוא אומר, כן, לא בעיה. מה, כמה יעלה? אומר לו, 10 שקל. הוא נשמע לו זו יותר, הוא נשמע לו יותר מדי זו. זה השעון שהוא זה, הוא שעון שעולה אלפי שקלים, לא עשרות אלפי שקלים, רולקס. אז הוא אומר, טוב, אני, זה לא נראה לי, הוא הולך למעבדה של רולקס. מגיע למעבדה של רולקס, אתה נכנס מעבדה, יש מסכים, תעמוד בתור, ההוא מחכה בתור, מגיע התור שלו, ניגש לזה, ההוא מסתכל על השעון, כן, לוקח את הפרטים שלו, תשמע, ופה, ושם, כמה יעלה התיקון, אומר, 10,000 שקל. מה 10,000 שקל? מה זה שעון ששווה 100,000 שקל, מה אתה רוצה? צריך לתקן אותו, 10,000 שקל. תבוא כאן, עוד שבועיים תחזור. בוא, זה כבר נשמע טוב, 10,000 שקל תיקון, עוד שבועיים תחזור, זה מעבדה רצינית. ההוא מה אמר? מחר תבוא תיקח את השעון, ו10 שקל, לא. טוב, ההוא הולך חזרה לכפר. אחרי שבועיים הוא חוזר חזרה, בא לזה, והמעבדה מחכה עוד פעם בתוך לקבל את התיקונים חזרה. ההוא מגיע לשם, כן, אומר, אנחנו מצטערים, לא הצלחנו לתקן את השעון. הוא אומר, מה? אתם מעבדה של רולקס, לא הצלחתם לתקן את השעון? מה אני עושה? אני לא יודע, הוא מסתובב ברחוב, לא יודע, הוא אומר, רגע, מה יש לי להחזיר? נלך לבודקה עם מהשוק, נלך לשוק. ההוא בא לבודקה שם, אומר לו, תשמע, אתה זוכר, ראיתי לך את השעון, אתה יכול לתקן אותו? אמרו, כן, בטח, אין בעיה. וכמה עולה? עכשיו הוא בטח לדחוק לי מחיר, כי אני באתי פעם שנייה. 10 שקל. מתי לבוא? למה, אני אסתכל? עוד, תבוא עוד שעתיים. מה עוד שעתיים? תבוא, הוא אומר, אכפת לו. הלך, עוזר עוד שעתיים. וואלה, השעון עובד. אומר, שמע, אני חייב להבין מה אתה עשית. אני הייתי במדע של רולקס. לא הצליחו לתקן את השעון. איך אתה הצלחת לתקן את השעון? אומר, פתחתי את השעון. ראיתי שיש לך שם הגלגלים עקומים. והיה, איך אומרים, גלגל אחד ישר. אז הקמתי גם אותו. אז עכשיו השעון עובד. עכשיו, זה סיפור חביב. מה רוצה להגיד? אתה חושב שאתה יכול, אם אתה מקולקל. לפעמים, כשאתה תפתח את עצמך לחברה, אתה לא תתקן אותה. מה יעשו לך? יעקמו אותך לגמרי. ואז אתה תחשוב שאתה הולך, אבל באיזשהו מקום אתה תפסיק ללכת. וזה בדיוק כמו הסיפור של השעון. זאת אומרת שנוח יודע דבר אחד, אם אני חושף את עצמי לחברה המקולקלת הזאת, אני סך הכל גלגל אחד. מה יקרה לי? יעקמו אותי. זה לא יעבור. ואני, הילדים שלי, ילכו גם הם לעבדות. לכן הוא סגר את עצמו מהחברה, כדי להציל את עצמו ואת בניו, ואת ילדיו ומשפחתו. הנקודה היא...
בוא נסתכל אבל הפוך, אתה יודע, אם נוח היה צדיק, למה שלא תעביר את המסר לכל עם ישראל, למרות ש...
עכשיו אומר הרב זלמן...
למרות שהם הפוכים ממך.
אומר הרב זלמן סורובסקין דבר נפלא, אומר, הוא מפרש שדווקא איש צדיק תמים, זה שלב פחות חשוב מאיש צדיק. או יותר נכון, הוא אומר, זה שלב אחר לגמרי. מה הוא אומר? איש צדיק תמים זה באמת זה שסוגר את עצמו מהסביבה ומגן על עצמו. אבל אחר כך, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? לך תבנה טבע. כמה שנים הוא בונה טבע? 120 שנה בן אדם בונה טבע. תחשבו על זה. אנשים רואים, מסתכלים, לא שואלים אותו. 120 שנה הוא בונה את הטבע.
כמה נוח חי? 700 שנה? כמה הוא חי?
משהו בסביבות 900 ומשהו שנה, כמו שכולם חיות בזמנים האלה. עכשיו תקשיבו, אתם לא מבינים מה קורה. עכשיו אומר בן אדם, שנה, שנתיים, שלוש, 20 שנה בן אדם בונה טבע. אנשים עוברים, תגיד לי, מה אתה עושה? אומר, עוד יבוא מבול, תתכוננו, תחזרו בתשובה. זאת אומרת, הוא עכשיו כבר לא הצדיק התמים, הוא צדיק שמשפיע, או יותר נכון, מנסה להשפיע. הוא לא מצליח. 120 שנה בונה טבע. אתם יכולים גם יהיה לעצור איזה ביזיונות הוא קיבל? איך היו צוחקים, תראו את המטומטם הזה שם. 100 שנה כבר הוא התעסק שם עם טבע, מבול, שמבול. 100 שנה עברו שום מבול ושום נעליים. זאת אומרת שבעצם ההתגלות הסתכלות הזאת, הנוח, אותך ראיתי צדיק לפניי, זה לא סתם. אני ראיתי, הנה, קיבלת ההוראה, ביצעת אותה לצד הטוב ביותר, אתה עמדת שם, ב-120 שנה בנית טבע ושאלו אותך שאלות. זאת אומרת, אתה ניסית להשפיע, זה כבר לא הצדיק שסוגר את עצמו. זה השלב השני. השלב השלישי זה, היה מבול, נוח יוצא מהטבע, הוא לבד בעולם, רק הוא במשפחה שלו. ממילא, הוא חושב, אני עשיתי את העבודה שלי. אני עכשיו יכול להתחבר לאדמה. מה קורה? כמו שקרה ליעקב, ביקש יעקב לשב בשלווה, זוכרים? קפץ עליו רוגזו של יוסף. אומר המדרש, לא דיין לצדיקים, שכרם בעולם הבא, רוצים לשב בשלווה בעולם הזה? מה פתאום? כאן צריך לעבוד. זאת אומרת, גם נוח שיוצא מהטבע, יש לך עכשיו לדאוג להמשך. לדאוג שיהיה המשך. נכון שהוא, הדבר ראשון שהוא עושה, אומר תודה לקדוש ברוך הוא, אבל הלימוד הוא בשבילנו. הלימוד הוא בשביל לדעת ולהבין שכל הפרופורציות צריך לדעת איך לשים את הדברים בצד הנכון. תראה למשל, אתן לכם דוגמה, למה זה דומה. שהיהודים בארצות, בחוץ לארץ, היו תמיד מחוברים לקהילה. כשהם עלו לארץ, שבנו כאן את הארץ, ואנשים הגיעו כאן לארץ, קרה כאן דבר מדהים. פתאום הם כולם נהיו מדינה, מדינה חילונית. למה? אמרו, אנחנו כאן בארץ, כאילו מימשנו את עצמנו, הגענו לארץ הקודש, עכשיו אפשר לעשות מה שרוצים, זהו. הגענו למנוחה והנחלה. כתוב, תשימו לב את הפסוק, תשימו לב כמה שזה מחובר למציאות. ויחל נוח איש על... ויחל עשה את עצמו חולי. איך אנחנו קוראים לך שלא שומר מצוות? חילוני. שמת לב?
ויחל מה?
ויחל נוח איש האדמה והתעקר. כאן הוא, זה הקטע שבו הוא נקרא איש האדמה.
זאת אומרת שכאילו הוא ירד לקרקע ונהיה חילוני.
כאילו, עשה את עצמו חולי.
כן, חולי.
וכמה זה מצחיק שזה מתחבר למושגים של היום, שאנחנו קוראים לבן אדם שלא שומר מצוות, חילוני. תשימו לב כמה שזה מתחבר. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו לא מבינים איך הם קורים, והם קורים. יש להם סיבה. זאת אומרת, הקטע של נוח, חשוב להביא, שנוח איש צדיק, הוא היה צדיק, אין כאן שום עוררין על הדבר, אי אפשר לבוא ולהתווכח עם הקטע הזה שהוא היה צדיק. זה ברור שהוא היה צדיק, כי התורה מכריזה עליו בתור צדיק. אבל התורה, כמו שאמרנו גם, זה לא ספר סיפורי. דיברנו על זה בראשית, מי ששמע להקשיב מה שאמרתי. ספר התורה זה לא ספר סיפורים, זה לא ספר היסטוריה. כשאנחנו מדברים על אברהם, על יצחק, על יעקב, על משה, כשאנחנו מדברים במיוחד בספר בראשית...
זה סוג של ספר היסטוריה.
ולבן?
זה ההיסטוריה שלנו.
זה ההסתכלות השטחית. בשביל מה הקדוש ברוך הוא כתב את התורה? בשביל שאנחנו נדע את ההיסטוריה שלנו?
גם שבדרך זה...
מה לדעתך המטרה של התורה?
החוקים והמצוות.
יפה. אז שואלת...
דרך
אז יפה, אז בוא נחזור, היות ובראשית אנחנו לא דיברנו, אז בוא נחזור להתחלה.
אתה היום גם בונה חוקים למדינה דרך ניסיון העבר שלך, שזה ההיסטוריה.
הרש"י הכי מפורסם שפותח את ספר בראשית, הוא מדבר על כך, למה שאלת נשאלו, למה התחילה התורה בבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? הייתה צריכה להתחיל במצווה הראשונה, שהיא בכלל לא מופיעה בספר בראשית. והתשובה, כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גוי. ברצונו, לקחו מהם ונתנה לנו, ברצונו נתנו, איך אומרים, ברצונו נתנו, נתנה להם, ברצונו לקחת מהם ונתנו לנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא הבעל הבית, אז הוא נתן נגיד לכנען לשבת כאן, אחר כך הוא החליט שכנען כבר לא יושבים כאן, והיות הוא הבעל הבית, אז הוא נתן לנו את ארץ ישראל. זאת אומרת, גם הפסוק הראשון כבר מדבר על מה? על ארץ ישראל. על זכות, תבינו כמה חשובה ארץ ישראל. על זכותנו לארץ ישראל. אבל תמיד שאלתי את השאלה, התשובה הזו קצת מפוקפקת, למה? כי כמו שאתה אומר, שבכוח מעשה בגיד לעמו, אז אני יכול היום להצדיק את כל האחרים שבאים וטוענים על הארץ, ויכולים גם הם לבוא ולהגיד, אתם חטאתם. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא לקח אותה מהם ונתן אותה לכם, עכשיו הוא לוקח אותה מהם, ממכם, ונותן אותה לנו. זאת אומרת, בעצם גם הפלסטינים יכולים לבוא לטעון, אתם חטאתם, אתם אביתם פשעתם, אז מה התירוץ הזה עוזר לי? וחוץ מזה, בוא נלך עוד יותר. אם באמת זו הסיבה, אז למה לא תכף לאחר בריאת העולם, באה התורה ומספרת לנו את המצווה הראשונה? למה כל ספר בראשית הוא סיפורים? אם זה באמת מה שאתה רוצה להגיד לי, אז התשובה לא כל כך מסתדרת, אבל זה בדיוק הרעיון. הרעיון, אנחנו תמיד אומרים, דרך ארץ קדמה לתורה. דיברנו על זה. דרך ארץ קדמה לתורה. אבל התורה היא הבסיס והיסוד של הכל. לא יכול להיות שהדרך ארץ לא מופיעה בתורה. כשאתה עובר דרך ארץ קדמה לתורה, מה אתה גם מתכוון? כי כדי לקיים את מצוות התורה, אתה צריך קודם כל דרך ארץ. עבודת המידות. אם אתה לא בן אדם, המצוות שלך לא שוות. אתה לא יכול לקיים מצוות. זאת אומרת, זה לא לבוא ולקיים את המצוות.
גם התורה כותבת מי הוא הבן אדם.
איפה אני לומד את זה? זה ספר בראשית. ספר בראשית זה עבודת המידות. זה הדרך ארץ. כל ספר בראשית מלמד אותנו על התכונות והמידות של האדם. תשימו לב, זה מתחיל מקין ועבד.
אבל גם המצוות עצמם התחילו פלוס מינוס אחר יציאת מצרים. דיברנו את התורה, ודרך התורה התחלנו ליישם את המצוות.
אבל זה בדיוק העניין.
זאת אומרת, גם שמות יכול להיות.
אז השאלה שלנו היא, בשביל מה אנחנו צריכים את כל הסיפורים של ספר בראשית? זה בדיוק מה ששאלנו כרגע. אז התשובה היא, יפה. זאת אומרת, לפני שאני מקבל את התורה, ולפני שאני מקיים אותה, מה אני צריך?
דרך ארץ.
איך אני לומד דרך ארץ? קח את ספר בראשית, ותבין שהסיפור של אברהם זה לא אברהם, זה חסד. יצחק זה גבורה, יעקב זה תפארת. לוט זה חמדת ממון. סדום ועמורה זה שחיתות. אתם מבינים עכשיו מה אני אומר?
ונוח? דרך ארץ?
לא, נוח זה הצדיק שסוגר את עצמו מצד אחד. זאת אומרת, העניין של השמירה על עצמך מהחיצונים, ומצד שני גם, ההתחברות גם מראה לך שאתה יכול להידרדר ולהגיע לנוח איש האדמה. אברהם זה חסד, קין והבל. קין זה קינה, קינה ושנאה. הוא הרצח הראשון בתנ"ך, זה קין, הורג את אח שלו. זאת אומרת, אנחנו פתאום מסתכלים על הדברים בצורה קצת שונה. שזה בעצם מלמד אותנו שספר בראשית בעצם נלמד אותו בצורה הנכונה, לא בתור ספר סיפורים, אם נלמד אותו בתור ספר מידות, ספר מוסר, אז אנחנו יוכל לבנות את עצמנו להגיע למצב שאנחנו מגיעים לספר שמות ואנחנו מקיימים את המצוות, כמו שצריך. וזה בעצם ספר בראשית. וזה לכן, כשאנחנו מסתכלים לנוח, מופיע שלוש פעמים נוח, כדי לרוב ולהגיד לנו שנוח יש לו שלוש שלבים. כן? נוח היה בשלוש שלבים. היה שלוש שלבים בחיים של נוח כדי ללמד אותם. עכשיו, עוד נקודה מאוד מעניינת, אומרים, רש"י מביא את זה, יש דורשים את נוח לגנאי ויש דורשים אותו לשבח. מה זה דורשים אותו לגנאי? לגנאי אומרים, זה אחד המדרשים הכי קשים להבנה. איך אפשר לדרוש לגנאי בן אדם שהתורה מכריזה עליו, התורה, הקדוש ברוך הוא, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. אז מסבירים שאילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום. ויש דורשים לשבח, שאילו היה בדורו של אברהם, הוא היה מתעלה אפילו מעל אברהם. עכשיו, מה רוצים להגיד לנו? יש כאן גם לימוד עצום. יש כאן את הלימוד של השפעת הסביבה. הרמב״ם אומר, בפירוש את זה, שבן אדם שנצחה עם סביבה לא טובה, הסביבה תשפיע עליו. אתה לא יכול להתחמק מזה. והלימוד הוא בעצם, וזה מה שאומרים דורשים לגנאי. מה הם באים ואומרים? או באים, או לא באים ואומרים שנוח לא היה צדיק, זה ברור שהיה צדיק. אבל הם באים ואומרים, אם הייתי לוקח את נוח במצב הצדיקות שלו, עכשווי בדור שלו, ושם אותו כמו שהוא בדור של אברהם, לא היה נחשב לכלום. אבל זה לא אומר שהוא, נוח, לא היה צדיק.
אבל הוא יודע שהוא ידע לסגור את עצמו ולהתעלם.
יפה, אבל עדיין כוח...
ובשביל זה הוא ניצל.
הוא חתור עם חלום שהכל נהיה לדברו.
הרבה יותר נקי ומסודר ככה.
נוח, חשוב להבין, כשאנחנו מדברים על נוח ומדברים על דורותיו, הדורות שלו היו מושחתים שהקדוש ברוך הוא החליט להחריב את העולם. זה לא דבר פשוט. הקדוש ברוך הוא החליט להחריב, זה לא דבר... זאת אומרת, היו מושחתים בתכלית ההשחתה. ולמרות זאת, נוח מצליח להיות צדיק. אבל אלה שדורשים לגנאי טוענים שאם הייתי לוקח אותו, לא שהם דורשים לגנאי את נוח עצמו, אלא את דורותיו דורשים לגנאי. שבגלל הדורות המושחתים האלה, נוח במצב שהוא היה, אם הייתי לוקח אותו כמו שהוא לדור של אברהם, אולי היה נחשב לכלום. אבל אם נוח היה בדור של אברהם, הוא היה מגיע לדרגות יותר גבוהות. אז אלה שדורשים לשבח מה אומרים, הם באים ואומרים, עד הרבה, תסתכל על הצד השני של המטבע, בעצם אפשר להגיד שזה בעצם אותה הסתכלות, רק משתי צידי המטבע. הם באים ואומרים, עד הרבה, נוח, אם היית לוקח אותו לדורו של אברהם, ההתמודדות שלו בדור שלו, היא הייתה מביאה אותו לדרגות יותר גבוהות מאברהם אבינו. כי אברהם אבינו לא היה צריך להתמודד עם מה שהוא התמודד. עם דור כל כך מושחת. ואפשר לבוא ולהגיד, שאולי אפילו הדרישה לשבח בא ואומרת שגם בדורו הוא יגיע לדרגות כמו של אברהם אם לא יותר. זאת אומרת, למרות ההתמודדות עם דור מושחת הוא הצליח, אבל הלימוד שלנו הוא יותר בכיוון כמו שאמרנו, לדעת ולהבין שהסביבה שאתה חי בה משפיעה עליך, ואז אתה צריך לבוא ולנהוג כמו נוח. נכון?
לכל דבר אתה מגיע סביב היצר הרע כל הזמן,
ולכן אתה צריך להתמודד בצורה חכמה ונכונה. אז שאתה נמצא במקום מושחת, מה הברירה שלך?
לסגור את עצמך.
יפה. לא להתערבב בחברה הזאת. בדיוק. וזה בעצם הרעיון. מצד שני, אנחנו רואים כאן את נוח, שעם כל ההתמודדות שלו, באיזשהו מקום הוא גם מלמד אותנו עוד לימוד. כי הרי, וזה בדיוק העניין של ללמוד ולהבין, ולהיזהר מאוד. שאם התורה מכריזה על בן אדם שהוא צדיק תמים, זה ברור. זה ברור. רק מה? אנחנו צריכים ללמוד. אז גם כשאומרים על איש האדמה, צריך לקחת דברים בפרופורציות. אבל הלימוד הוא בשבילנו. ולמשל, אחד הדברים כזה אנחנו לומדים, זה ההבדל בין נוח לבין אברהם, במובן של איש צדיק תמים. לא במובן השני. במובן של איש צדיק תמים. יש שני סוגים של צדיקים, כמו שאמרנו. למה נבחר אברהם להיות אבי האומה? בגלל שהיה לו את הכוח להעביר את המסר לדורות הבאים.
וגם נוח, לא, נוח לא הצליח.
בסופו של דבר הוא כן הצליח, אבל הוא לא הצליח מיידית. זאת אומרת, אי אפשר לזלזל בנוח, כי בסופו של דבר, זה תמיד אני אומר. כי מאיפה בא אברהם?
מנוח.
מנוח. כולם באו מנוח.
שם, אה?
כל מיני, אבל אברהם היה עוד כוח, היה לו כוח מיוחד להפיץ את התורה בצורה כזו, שזה נתפס בצורה שאף אחד לפני זה לא הצליח לעשות את זה. והקטע הוא כאן שבאים ורוצים להגיד, זה כמו מה שנקרא, אומרים...
מה זה להפיץ את התורה? להפיץ את
התורה מבחינתנו,
זה הדרך.
זה הדרך. אתה מדבר על תורה. אנחנו מדברים על תורה, מדברים על הדרך.
כן, הדרך.
זה הדרך. הדרך זה התורה. עכשיו, בוא נסתכל ונראה מה קורה. יש מה שנקרא, אומרים ביידיש, אומרים צדיק אין פלץ, או הצדיק בפרווה. מה הכוונה? יש צדיק בפרווה. מה זה צדיק בפרווה? צדיק בפרווה זה אחד שקשר, קר, הוא לוקח את המעיל פרווה שלו, מתעטף. עכשיו הוא חם לו. אלה שלידו, קופים מקור. אבל יש את הצדיק שבא, מביא, מפזר חום. עכשיו, חם לו?
חם.
ולכולם חם. זה אברהם מול נוח. או בוא נגיד, הצדיק התמים, כאילו ההתייחסות של הסוג של הצדיק, שנוח מסמל, לבין הסוג של הצדיק, שאברהם מסמל. אברהם מסמל את אותו אחד שבא, הוא לא מתעטף וסוגר את עצמו בתוך מעיל פרווה, אלא הוא יוצא החוצה. זה היה הכוח המיוחד שלו.
זה הנתינה.
שבזכות, זה לא רק זה.
שבא על האחר, זה לא על עצמך.
היה לו כוח כל כך חזק, שבשביל זה הוא נבחר להיות אבי האומה. זאת אומרת, זה היה הכוח של אברהם אבינו. זה כמו שדיברנו על זה בשבת. כי בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים, עם כל הכבוד, על אברהם אבינו שהוא היה, העביר את המסר לדורות הבאים, אז עם כל הכבוד הוא עשה בדיוק מה שנוח עשה, ועשה בדיוק מה ששם ועבר עשו. הבנים, כי שם ועבר הייתה ישיבה הכי ידועה, בישיבה שהתקיימה עד כדי שיעקב אבינו בעצמו הולך ללמוד בישיבת שם ועבר. זאת אומרת, ישנה ישיבה ולומדים שם תורה. זאת אומרת, ישנם אנשים שמאמינים בבורא.
הוא קיבל אורחים,
זה לא רק יעקב, זה לא רק יעקב, וזה לא רק אברהם, וזה לא רק יצחק, זה גם שם ועבר. אז למה בעצם, מה ההבדל בין אברהם לבין שם ועבר ונוח? כי בסופו של דבר גם אברהם אבינו בא משם ועבר ומנוח. אז מה ההבדל העקרוני? באמת זו שאלה מאוד חכמה. באים ואומרים, איפה כל התלמידים של שם ועבר? ואתה יודע, תמיד חשבתי על זה, פתאום אמרתי, רגע, איזה מין שאלה זו? איפה התלמידים של אברהם אבינו? כתוב, אברהם מגייר את הגברים ושרה מגייר את הנשים. איפה הם? איפה הם כולם?
כי לא נחשבים.
לא, אני אומר, איפה הם? איפה כל התלמידים של שם ועבר? זאת אותה שאלה. אז תגיד, הוא הצליח להעביר את המסר ליצחק, ויצחק הצליח ליעקב. אבל גם שם ועבר הצליחו. נוח הצליח להעביר לשם, שם הצליח להעביר לעבר, ועבר סופו של דבר הצליח להעביר את זה לאברהם. אז מה הבעיה?
מה זה?
זה הבן של שם.
לא, אני אומר.
זה הישיבה שלהם, שם ועבר. היו צדיקים. הייתה ישיבה של שם ועבר. שם זה, הוא היה צדיק יוסד עולם. גם נוח. זה נכון. זה סולשלת של צדיקים, זה לא... חשוב להבין את זה. אז חשוב...
למה זה התחיל מאברהם בעצם?
בדיוק. השאלה היא, זו שאלה מאוד חכמה.
למה זה התחיל ולא התחיל מנוח או משם?
נכון, תגיד, עם כל הכבוד, נוח הוא אבא שלנו. למה להתחיל מאברהם? מה עם נוח? מה עם שם ועבר? והוא כהן לאל עליון, שם ממעלתי צדק, מלך שלם, הוא כהן לאל עליון, זה אין לזה שם. בן של נוח. מה יש צדיק?
אולי אברהם הראשון זה שפתח את הדלת שלו בעצם לכולם.
הרי בוא נגיד, אברהם, אבא שלו ימין באשם?
אבא של אברהם,
כן.
לא בעצם.
אברהם? מה, הוא היה עובד אלילים.
עובד אלילים, אבא של אברהם.
אבא שלו היה עצרן של האלילים לכל האזור. זה הסיפור המפורסם עם הצללים, שאברהם בתור ילד בא ושובר אותם.
גם אח שלו, אח של אברהם עם כל הכבוד, זה המוסלמים היום.
כן?
לא. זה ישמעאל.
לא, זה הבן של אברהם.
הבן של אברהם, סליחה.
אז זאת אומרת, עכשיו בוא נתחיל להבין. בעצם, שם ועבר מצליחים להשפיע בעצם אולי על אחד, או שתיים, שלוש, או עשר, או מאה, או אלף, או אלפיים, אבל אין לזה המשכיות. מאיפה אנחנו יודעים שאין המשכיות? כי זה הפסיק. באיזשהו מקום, כאילו, יכול להיות שיש ישיבה של שם ועבר, אבל הנה עובדה שאברהם מגלה את הקדוש ברוך הוא לבד, בלי הישיבה של שם ועבר. זאת אומרת, הכוח של אברהם הוא הכוח של האהבה. אברהם נקרא אברהם או אבי. נוח לא עשה את זה לבד, מה קרה לך? אתה היה לו התגלות של הקדוש ברוך הוא, מה זה עשה לבד?
בגלל
אברהם אבינו לא הייתה לו התגלות.
רק
הרבה יותר מאוחר הקדוש ברוך הוא מתגלה אלה. הוא גילה את הקדוש ברוך הוא לבד.
אז כן, אבל ונוח לא גילה?
לא, נוח, עוד פעם, נוח. נוח ידע שיש, נוח היה צדיק, נוח היה, אל תצא, מי בראש, תבין. שהאדם הראשון ימין באשם? ברור שימין באשם. מהאדם הראשון יש התגלגלות של דברים, כולם מאמינים באשם, אין כאן בעיה. כשנוח מגיע לעולם, גם הוא מאמין באשם, אבל העולם הוא מושחת. למה? הם כפרו בטובתו של השם. אחת הסיבות אומרים, למה באמת קרה מה שקרה? דור המבול זה היה דור שחי מאות שנים. הם לא הזדקנו, הם לא חלו, הם חיו באווירה של אופוריה, של מה שנקרא ללאלנד. הפירות הכי טובים בעולם, האוכל הכי טוב בעולם, תנאי מזג האוויר הכי טובים בעולם. בקיצור ולעניין, הם חיו בתוך עולם של מסיבה. תחשבו על מסיבה אחת גדולה, זה העולם של דור המבול. מה קורה במצב כזה?
טוב לך, אתה מבטיח דברים שחשובים.
וישמן ישורון ואיבה. כפרו בקדוש ברוך הוא. אמר לו, מה אנו צריכים את הגשמים שלו? יש לנו ברוך השם הרבה נערות ודברים, אנחנו לא צריכים אותו. זאת אומרת, ההידרדרות התחילה דווקא בגלל שהיה יותר מדי טוב. זה נקודה, עוד פעם נקודה למחשבה. זה דור המבול.
אבל זה בדיוק מה שקורה.
הנה, מה הם עשו? אומרים ש... נכון. עכשיו, הנה, בבל. כשאנחנו מדברים על בבל, ובזה אנחנו נסיים. מה זה בבל? מה זה בבל היה? היה כל הארץ שפה אחת, דברים אחרים. כולם הבינו את אותה שפה, כולם דיברו מאותה שפה. כתוצאה מכך, החליטו למרות בקדוש ברוך הוא. מה קורה היום? אותו דבר, חזרנו לאותו מצב. הקדוש ברוך הוא פיזר את כולם, כל אחד דיבר בשפה שלו. היום, העולם נהיה עוד פעם קטן. הרי, אנחנו אמר שלמה המלך, מה שהיה הוא שהוא יהיה. אין חדש תחת השמש. הכל זה גלגל. עכשיו בעצם אנחנו חוזרים, אנחנו מגיעים עוד פעם למגדל בבל.
איך אתה מסביר את זה שמתוך... שבע מיליארד אנשים הקדוש ברוך הוא בעצם ברא אותם, גידל אותם, מחזיק אותם. יש בסך הכל, לא יודע מה אני אגיד לך, עשירית פרומיל שייכים אליו.
אבל זה בדיוק אומר, כמו שאותו אחד...
עשירית פה, עם סגולה, אנחנו מייצגים את הכל וזה.
נכון.
אבל בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא...
אבל זה מגדל בבל.
איפה שאנחנו מתחיל עכשיו...
זה בדיוק מגדל בבל.
ברא את כולם שהם יהיו איתו.
זה בדיוק מגדל בבל. תשים לב שככל שהדורות התקדמו, השחיתות גדלה. תשימו לב מה שקורה. פעם שחיו בנפרד, אז כל אחד היה לו את החיים שלו, את האמונה שלו, את הדברים שלו. היום רוב העולם חי בהפקרות. עכשיו...
מה זה רוב העולם? כל העולם, חוץ מאיתנו.
יפה.
שגם, אנחנו...
אז עכשיו, אז עכשיו.
למה זה לא נכון?
העולם מחולק לדתות. בכל דת מאמינה...
אבל בגלל הסדר, אבל הדתות האלה התנתקו מהאמונה בקדוש ברוך הוא.
אבל למה אתם הולכים? למה אתם הולכים? למה אתם הולכים?
המצרים והמוסלמים התנתקו
מה... אבל האלוהים שלהם זה לא...
כולם מאמינים באל אחד.
הנוצרים לא. כל הכל הנוצרים לא.
למה לא?
אנחנו מאמינים בשילוש הקדוש, בבעיה. זה עבודת אלילים. לא משנה, הם כאילו מחוברים מצד אחד, הם מחוברים כאילו לברית הישנה, אבל הם בנו תורה חדשה. אתם עוד פעם, גם חשוב לדעת ולהבין. זה בדיוק, אני תמיד אומר את זה, ואנשים לא כל כך מקבלים את הדעה שלי. אני אומר, הנוצרים, מבחינתי, זה כמו הרפורמים. בדיוק. למה? זו אמירה מאוד בוטה, אבל זה בדיוק העניין. הנוצרים מה עשו? לקחו את התורה ושיחקו איתה, עשו איתה מה שהם רוצים. אותו דבר, מה עושים הרפורמים? אותו דבר, עושים איתם מה שהם רוצים. זה לא שהם באו, הנוצרים לא באו ואמרו אין תורה. הרפורמים גם לא אומרים אין תורה. הם לקחו את התורה,
הם עצרו, והם כתבו אותה מישו, והם אמרו הנה ישו, זה כמו שאנחנו עכשיו נחליט שיש את התורה, ונלך לרבי נחמן, נשב עליו ונגיד מפה אנחנו מאמינים ברבי נחמן.
אבל זה בדיוק העניין, זה הרבה שהרפורמים עשו בדיוק באותה צורה, הם לקחו את הסידור והוציאו והכניסו מה שבא להם. זאת אומרת, מבחינה הזאת, יש יהדות אחת. יש יהדות אחת. זה היהדות האמיתית שהולכת לפי התורה הקדושה, נקודה.
לא, המוסלמים?
המוסלמים זה עוד פעם. המוסלמים, דרך אגב, על פי הקבלה, אתה יודע מי יעזור לנו בימי המשיח, מי הראשון שיעזור?
המוסלמים. לא זוכר,
זה אדום או עשיו, אדום או ישמעאל. אבל זה מה שיקרה. בסופו של דבר כולם יבינו, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. בסופו של דבר כולם יבינו שיש בורא לעולם, והבורא הזה הוא בעצם הבורא שכמו שאנחנו מאמינים בו, ולא כמו שאחרים מאמינים בו. עכשיו, למה בעצם אנחנו, אם נשים לב, אנחנו נראה, יש הרבה דברים דבילים בכל האמונות. כי כל אחד ואחד מגיע למסקנה, בוא נגיד, אם לא, כמו אותו אדם שאמר, אם לא הייתה אמונה, היו צריכים להמציא אותה. אז אנשים ממציאים כל מיני אמונות כאלה ואחרות, אחד מאמין בזה, השני מאמין בזה, כל מיני אמונות תפלות, לא חסר, כל העולם מאמין בכל מיני שטויות, כל מיני דברים כאלה ואחרים. כי בלעד צריך אמונה. הבעיה היא איך אני מושא, מהי האמונה הנכונה? מהי נקודת האמת? איפה היא נמצא? וכאן בעצם אנחנו נכנסים לתמונה. כאשר אנחנו באים ואומרים שאנחנו מדברים על האמת, אז קודם כל יש לנו את ההתגלות האלוקית שמתגלה בנו ביום ביומו. מכיוון שאם רק נסתכל מסביב, וזה אברהם אבינו, זה הכוח של אברהם אבינו. אברהם אבינו הסתכל מסביב, הוא ראה את הבריאה. אנחנו נראה את זה בהמשך בפרשיות הבאות. כרגע אנחנו עומדים עדיין עם נוח וההתפתחויות של המבול וכל הדברים האחרים, ואם אנחנו מדברים על זה, אנחנו לא רוצים לבוא ולהתפרס, אנחנו עוד נדבר באברהם רבות. אברהם אבינו, אבל הוא בעצם היה אותו אחד שגילה את הקדוש ברוך הוא מתוך האהבה. זאת אומרת, בלי סיפורים וקשקושים. כי כשאם אני רוצה למצוא סיפורים וקשקושים, כמו שאמרנו, יש כאלה אומרים, אם הקדוש ברוך הוא רואה לך ניסים גלויים, כמו שאתה אומר, איך יכול להיות שרק אנחנו מאמינים? כי זה בדיוק העניין. כי לא רוצים להאמין. או בוא נגיד יותר נכון, מפריע לי, אם אני יבוא ויגיע, אסכים איתך, זה אומר שאני צריך לשנות את החיים שלי. אני לא רוצה לשנות את החיים שלי, כיף לי בזה. כיף לי בהפקרות שלי. כיף לי בזה שאני אוכל מה שאני רוצה, נוסע מתי שאני רוצה, זאת אומרת, כיף לי. אנשים לא יודעים מה הכיף האמיתי של התורה, אבל זה, אז זה ההסתכלות השטחית. ותבינו את זה, אנחנו מבינים אותה אנשים. בשביל זה, תבין, כל העולם שונא אותנו, כי אנחנו א', לא עושים את התפקיד שלנו, וב', אנחנו מייצגים את האמת. ואם אנחנו האמת, הם צריכים להיות כמונו. הם לא מוכנים לעשות את זה. הם לא מוכנים ללכת, הם, איך אומרים, מי הרודף שלום היחידי באזור כאן? ומי מאשימים בכל הדברים?
אותם.
הרי זה אבסורדים, אתה רואה? עכשיו, רק מהסתכלות כזאת אתה מגלה את הקדוש ברוך. כדי להבין כמה שהכל אבסורדי, איזה עם שניסו להשמיד אותו ככה בעמים, לכל אורך הדורו. מי העם היחידי ששרד? עם ישראל. עוד פעם, אדם רק צריך לפתוח את העיניים, זה מה שאברהם אבינו עושה. הוא פותח את העיניים. אבל בוא נחזור לנוח, וזה אנחנו נסיים, כי אנחנו נמצאים את הרשת נוח. נוח. אחד מהדברים, הנקודות החשובות זה להבין שנוח לא יוצא מהחיבה לבד, הקדוש ברוך אומר לו, צא מהטבע. וזה בעצם אחת מהתובנות שאנחנו צריכים להבין. אנחנו עברנו עכשיו תהליך. כי כמו שאמרנו, ספר התורה זה לא ספר של סיפורים, זה ספר של הוראות תפעול לעולם, ובמיוחד כמובן עבודת המידות. אנחנו היינו עכשיו בסוכות, ישבנו בסוכה, הבנו שהעולם הזה הוא הארעי. אחרי שהבנו שהעולם הזה הוא הארעי, שמחנו בשמחת תורה, הבנו שהדרך היא להוביל אותנו מהעולם הרעי הזה אל העולם הקבוע, שזה העולם הבא, זה התורה הקדושה. את האור הזה אנחנו צריכים לקחת איתנו לתוך השנה. אחת השאלות שכולם שואלים זה איך יכול להיות שאחרי חודש וחצי, מלא בחגים, כל הזמן חגים, חג אחרי חג, חג אחרי חג, פתאום הגיע חודש שאין בו אפילו חג אחד, אפילו יום אחד של חג, כלום, שום דבר. מר חשבן זה נקרא. למה? אין בו כלום. אז יבואו אנשים ויגידו שהחודש החשוב זה החודש של שלוש השנה, יום הכיפורים וסוכות ושמחת תורה, אבל האמת היא שהחשיבות האמיתית היא מה אנחנו עכשיו הולכים לעשות, מה אנחנו ספגנו מהחגים. זה המטרה. המטרה היא דווקא לקיים את התורה ביום יום, זה המטרה, ביום חול. מה שאמרנו, נוח איש האדמה, את זה אפשר גם לפרש גם בצורה שונה. בוא ניתן לזה את הפרשנות שלנו קצת כדי שנתקדם. אז אנחנו היינו מוקפים בתוך הטבח. היינו מוקפים בקדושה, היינו צדיקים תמימים, אחר כך צדיקים. כי אנחנו בכל אופן, היינו בית הכנסת, הלכנו, הקדוש ברוך הוא חיפר לנו, אז אנחנו צדיקים. אבל עכשיו אנחנו צריכים לצאת מהטבח. ומה קורה כשיוצאים מהטבח? נוח איש האדמה. כאן אנחנו צריכים להילחם. כאן צריך לדעת ולהבין, מתחילה המלחמה. זה מה שבמבחינתנו מסמל נוח איש האדמה. עברנו את השלבים של נוח איש צדיק תמים בדורותיו. היינו, נכנסנו לתוך התיבה כדי להציל את עצמנו מכל העולם מסביבנו.
חטאנו, פשענו, סלח לנו, ונגמר הזה, ואז אנחנו מתחילים להכין את התירוצים הבאים ליום כיפור הבא.
כן,
יפה.
להתחיל את התירוצים ליום כיפור הבא.
אז בדיוק בשביל זה אנחנו כאן יושבים.
אבל אנחנו המטרה שלנו שלא יהיו תירוצים.
להיכנס לטבע לכל.
מצד שני, תמיד יש מה לבקש סליחה.
נכון, אין שום ספק, אבל זה כמו זה, ובזה אנחנו נסיים באמת. יש כאלה שחושבים שאחרי כל החיים הם לא מרגישים שיש שינוי.
נכון.
בסדר, היינו בהתעלות, אבל עכשיו, אני אותו בן אדם שהייתי לפני. למשל, למה הדבר דומה? לבן אדם שהיה לו מחלה מסוכנת מאוד. שאחת מהתופעות של המחלה הייתה שהופיעו לו כל מיני פצעים על כל הגוף. הרופא נתן לו תרופות והוא התרפא במחלה. אבל מה, הפצעים זה השלב הזה עוד, אתה יודע, צריכים להגליד וזה, זה לוקח זמן. עכשיו הוא מסתכל, הוא מסתכל, הוא רואה את הפצעים, מה הוא חושב?
נגמר.
לא נגמר. יש לו פצעים עוד.
יש לו פצעים ביד, בסדר.
אומר פצעים, אני עוד חולה, אז הוא ממשיך, אתה יודע, אומר, התרופות לא עזרו כלום, הוא ממשיך להשתולל, ובעצם מה הוא גורם לעצמו? שהמחלה תחזור חזרה ותחמיר. אבל הבן אדם הפיקח יודע, זה רק סימנים חיצוניים, אבל בפנים אני השתניתי. וזה בדיוק העניין. מי שחושב לרגע שהחגים לא השפיעו עליו, שידע ויבין, גם אם הוא לא מרגיש את זה חיצוני, בפנים משהו השתנה. זה הכוח של החגים, וחשוב להבין את זה. אותו דבר שאומרים בשבת, אומרים בשבת יש נשמה יתרה. אנחנו רואים אותה? נגמר השבת, בדיוק, זה העניין, זה משהו פנימי שנמצא בתוכנו. אותו דבר, זה בעצם הדבר שנותן לנו גם את הכוח לשבוע שלאחר מכן. וזה בדיוק הרעיון של החגים. אם מישהו חושב לרגע שהחגים לא השפיעו עליו, והוא יכול להמשיך לחגוג, אז שישכח מזה. החגים עשו משהו אצלנו, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה עכשיו להראות לקדוש ברוך הוא. בחודש חשוון, שמחר, היום בערב זה ראש חודש.
מחר מברכים?
היום בערב, יומיים זה ראש חודש.
לא, אני יודע שזה יומיים.
שלישי רביעי. מהיום בערב. מהיום בערב...
יעלה ויבוא מחר.
מהיום אנחנו מתחילים בחודש תמר חשבן. אבל אנחנו נעשה את תמר חשבן הזה, מתוק חשבן. אנחנו נראה לקדוש ברוך הוא שאנחנו יודעים, למרות שאנחנו נראים אותו דבר, ואולי מתנהגים אותו דבר, אבל פנימית היה שינוי. ואת השינוי הזה אנחנו עכשיו צריך להמחיש ביום יום, בימי החול. זה לעבוד, להראות לנו שאנחנו יכולים להיות אנשים, גם כשאנחנו מחוברים לאדמה, גם כשאנחנו מחוברים לחולין, אנחנו עדיין נקיים את המצוות ונעשה את מה שצריך לעשות.
אמן, ישר כוח.
ברוכים תהיו.